הגענו בשלב כזה שחייבים לסכם את הכל, חייב לא נבין בכלל מה נגד מה ומי נגד מי. אז אני רשמתי לעצמי, זה ראשי פרטים כאלה של קיצור, מקווה שאני אצלח לא יודע להעביר את זה איכשהו. רק לקראת הסוף אפשר לראות איך שכל העניינים האלה מתחברים ביחד. הדבר הראשון שלמדנו זה היה שלכל יהודי יש בחינת מלכות. יש איש שורר בביתו, יש אחד שיש לו השפעה על יותר אנשים, יש אחד שיש לו על עוד יותר אנשים, אבל אנחנו פנים לכל אחד. זה לא נכון שלמישהו אין השפעה בכלל. זהו, זה דבר אחד. הדבר השני זה להשתמש עם ההשפעה שיש לנו בשם שמיים. לא לנצל את זה בשביל של עצמנו, לצורך עצמנו. הדבר השלישי היה איך אפשר לתת לאחרים שלא מכירים אותם בדיוק. למעשה בעצם ללמוד תורה צריך על מנת לקיים. וגם אם מישהו רוצה לנצל את ההשפעה שלו לטובה ולהדריך, בוא נאמר, אתה לא מכיר אותו, אתה יודע איך להדריך אותו. אז הוא אמר שבעצם אפשר את כל זה לעשות דרך זה שלומדים תורה. ואם לומדים תורה עם הפנימיות, עם הקדוש ברוך הוא בתוך התורה, אז אפשר להגיע שמי ששומע את התורה הוא יכול למצוא בדיוק את מה ששייך לו והוא יתקן את מה שצריך לתקן. נכון שבכלל לא מדברים איתו על כלום. כן, אתה יושב בית כנסת, אתה מלמד שיעור גמרא. אבל אם יש לך את הקדוש ברוך הוא בלב, אז הדיבור, לא יכול להיות אפילו שאתה יושב ומלמד מלכה ואתה מספר סיפור מאיזה צדיק. יושב יהודים מולך ומקשיב לך. אף על פי כן, למרות שכאילו אתה לא מכיר, זה לא שייך, זה לא קשור, אבל יש שם איזה נקודה של עירת שמיים שלא מדבר, שהיא תעבור אליך. החוכמה של התורה ודאי תעבור. זה לא חידוש. אתה שומע תורה, אתה מקבל את החוכמה של התורה. יכול להיות שאתה תתפתח בתורה הזאת, ואתה תעלה מעלה מעלה, ותבין בתוך הקטע שאתה לומד עכשיו, תבין אחר כך פי לא יודע כמה. אבל פה, שעירת שמיים עוברת, ושהתורה הזאת היא הופכת להיות ספר מוסר, זה כבר חידוש. הוא אומר עוד דבר, וזה, הדבר הזה הוא מאוד נוגע, זה כאילו בסוגריים, זה לא כתוב שם סוגריים, אבל זה כאילו, זה נראה בהתחלה כשרואים את זה, זה נראה כאילו דרך אגב, אבל זה מאוד חשוב. התורה, זה דבר ש, זה כמו סולם, שראשו בשמיים ותחתיתו בארץ, זה התורה. עכשיו, בעצם בתוך התורה יש אור אינסוף. תורה הייתה בקודש הבריך הוא, כול אחד. מה שהתורה עושה, היא מצמצמת את האור הגדול הזה לממד כזה שאנחנו יכולים משהו לקבל מזה. כשאנחנו לומדים פסוק בתורה, יש בפסוק הרבה יותר מאשר מה שאנחנו רואים. לא רק שיש שם עומק יותר של שכל, יותר, אלא שיש שם משהו אחר לגמרי. חוץ מכל השכל שנגיע כל החיים שלנו, או שחכמים יותר גדולים מאיתנו יגיעו, חוץ מזה יש שם איזו קדושה שהיא אינסופית. והקדושה הזאת מצטמצמת דרך האותיות של התורה. ולכן על ידי התורה, ככה למדנו, חז"ל אמרו הקורא בתורה. קורא בתורה זה נקרא שהוא קורא לקדוש ברוך הוא. הוא קורא לו, שיבוא. כי באמת התורה נותנת לנו את הקשר שמצד אחד אנחנו יכולים להיות למטה לגמרי, מצד שני הקצה העליון זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז מה ראינו עד עכשיו? זה קטע אחד, בואו נסכם את הקטע הזה לבד. מה ראינו? ראינו ככה, ראינו שכל אחד יש לו השפעה, ועיקר ההשפעה שצריכה להיות על אחרים, השפעה טובה, צריכה להיות דרך התורה. לא לנסות להשפיע ככה, כי כשאתה משפיע ככה אתה משפיע עם הכוחות שלך, ואתה אף פעם לא יודע מה חסר למישהו אחר. אבל אם אתה לומד איתו תורה, כי אם אתה ירא שמיים, אז הוא יקבל מהתורה קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה בעצם המושג האמיתי של פנימיות התורה. יש כאלה שלא מבינים, זה טעות מאוד נפוצה. כאילו, החיצוניות של התורה זה ההלכה, הפנימיות של התורה זה הקבלה. זה מה ששגור בפי העם. אבל תלמידה בת שם טוב לא לימדו אותנו ככה. הם אמרו שכתוב, כתוב בגמרא שיש מעשה, יש מעשה מרכבה. מה זה מעשה מרכבה? מעשה מרכבה זה סודות שצריך ללמוד איתם רק אחד על אחד ואסור לפרסם אותם. אז יש אחד מתלמידי רבי מיכל מזלוטשר, ישר דברי אמת, מוכר? מי מכיר את הספר? הוא כותב, זה שני מכתבים שהוא כותב לחבר שלו. מכתב אחד, שני המכתבים האלה זה ספר. מכתב אחד זה על עבודת השם ביום יום, ומכתב אחר עובר על כל החגים. הוא הודפס ככה, ישר דברי אמת. שיבת תולדות אהרון הדפיסה את זה. ויש את זה בחנויות, אני חושב. שם הוא מסביר, מעשה מרכבה, הוא אומר שזה, שבן אדם הופך את עצמו למרכבה. זה נקרא מעשה מרכבה. שבן אדם עושה שהוא יהיה מרכבה. וזה באמת, זה לא כל כך קל ללמד את זה. זה לא עובר ככה. זה הפנימיות. אז אם יהודי שהוא מרכבה, יהודי שהוא צדיק, שהוא מבחינת מרכבה, אולי לא מרכבה כמו אברהם אבינו, אבל מרכבה יחסית אלינו, הוא לומד איתנו תורה, אז אנחנו מקבלים ביחד עם הלימוד תורה שלו, מקבלים גם באיזשהו אופן את הדרך, איך בקטנה שלנו, איך להיות מרכבה. אחרי זה התחיל עוד חלק, תכף נראה איך כל הדברים האלה נקשרים ביחד. כנגד המוכיח האמיתי והמלמד האמיתי, יש את האנטיתזה שזה השכחן האמיתי. כאילו, מה שאנחנו, איך שאנחנו זורמים בלי תורה. אנחנו שוכחים. שוכחים, ובגלל שאנחנו שוכחים, אנחנו מתחילים לחטוא. אבל בדרך כלל כשאנחנו חוטאים, אנחנו נזכרים. החטא עצמו מזכיר אותנו. היו עבוד בתזכורת כזאת, אבל זה מה שקורה. כשבן אדם כבר נופל בחטא גמור, אז הוא תופס את עצמו כמה הוא שכח שבועות וחודשים לפני זה. כאילו שכח את זה ושכח את זה, הנה עובדה, עכשיו הוא עומד בפני שוקת שבורה, עכשיו הוא חטא. יש לפעמים שאפילו זה לא עוזר לו. הוא כבר הוא חוטא, וזה בסדר, זה כאילו, זה מובן מאליו, מה, כולם חוטאים. זה בא לי, אז עשיתי, כאילו, לא מבין מה רוצים ממנו. זה שני סוגי הסתרות. הסתרה הראשונה היא הסתרה, והסתרה השנייה זה הסתרה שבתוך הסתרה. על זה נאמר, ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, זה הסתרה כפולה. וההסתרה הזאת, צריך לזכור שמצד אחד, גם כשבן אדם נמצא במקום הזה, הוא עדיין נשאר ישראל, הוא נשאר יהודי, ויש לו חלק בתורה. זאת אומרת, בוא נגיד אחרי שהוא חטא את כל העוונות שלו, אם הוא ילמד תורה בלי לומר ברכת התורה, אז זה חטא. חטא גם אצלו. מה כתוב בברכת התורה? אשר בחר בנו בכל העמים ונתן לנו את תורתו. וזה הוא צריך לומר בשם ומלכות, ואם הוא לא אומר את זה והוא לומד תורה, אז הוא חוטא. זאת אומרת שהתורה קובעת שהיהודי הזה, הוא קיבל את התורה, אלוקים בחר בו ונתן לו את תורתו. אז זאת אומרת שתורה יש בכל מקום, עוד יותר. אם לא הייתה אצלו תורה, הוא לא היה קיים. תורה יש גם בדברים טמאים וגם בשאול תחתית. אפילו בגיהינום יש תורה, כי העשרה מאמרות שבתורה הם אלה שבורות את כל העולם. רק מה, זה נסתר. זה מוסתר בדרך הטבע, זה מוסתר בשכחה. התורה היא מוסתרת. אם אנחנו מצליחים לגלות, להעיר, לעורר אצל היהודי, קודם כל להביא אותו לשולחן וללמוד איתו, ללמוד איתו תורה, כפשוטו. אחר כך אם אנחנו מצליחים לנגוע בו בנקודה הזאת שבתוך התורה יש אור אינסוף, אז יכול להיות שזה מה שיוציא אותו מהמקום שלו. וכמו שאמרנו, יש כמה דרגות בשכחה, יש כאלה שפעם זכרו ושכחו, יש כאלה שאף פעם לא ידעו, יש כל מיני דרגות בשכחה, יש כמה דרגות בפנימיות התורה. זאת אומרת, יש כמה דרגות בלחוש את הנוכחות של השם יתברך בתוך התורה. וככל שהדרגה של האדם, ככל שאנחנו נמצאים במקום יותר נמוך, ככה אנחנו צריכים תורה יותר גבוהה, עם נוכחות יותר עוצמתית של השם יתברך, כדי להוציא אותנו מהמקום הנמוך הזה ולהביא אותנו למקום יותר גבוה. אבל בסוגריים, מה?
יש פה איזה משהו כזה מוזר, כי כשאתה רחוק, אז התורה היא מאוד עוצמתית, מאוד מעניינת, כשאתה יכול שאתה יותר מתקרב, זה יותר מתאים, כאילו אתה מתחסק אותה, אתה מתחיל ללמוד שולחן ערוך.
אתה רואה דברים קטנים כל הזמן, אבל מה שאתה צריך להחזיק בראש, זה כמו... אתה חושב שאתה מקבל מכתב. אתה מסתכל על השם השולח, כתוב שם האלוקים השוכן בציון. מה דעתך? אתה תבין שזה בדיחה, כי אלוקים לא שולח מכתבים. אבל התורה זה מכתב מהאלוקים. יש כתוב שם, והלוחות, מעשה אלוקים המה, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. זה מכתב מאלוקים. שאם אלוקים בעצמו כותב לך, הוא כותב לך דיר בלק שתפילין יום בדיוק באמצע מול האף, מול האף, אחרת לא יצאת את החובה. זה באמת דבר נורא קטן, אבל אלוקים בעצמו כתב אותו. אם אלוקים בעצמו כותב את זה, אז זה מעורר אותך. זה מעורר אותך לא בגלל מה שהוא כותב, אלא בגלל שעצם זה שהוא פונה אליך, שאתה חשוב בעיניו, שהוא חושב עליך. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם נותן התורה ולשון הווה. בכל יום יהיו ביניך כחדשים, כאילו היום ניתנו. ובאמת כל יום מאיר פן אחר בתורה. אם היינו מבינים לעומק, יש, כמו שכתוב, בטובו מחדש כל יום, זה עניין מאוד עמוק, אף פעם לא למדנו את זה. בטובו מחדש בכל יום תלמיד מעשה בראשית, יש בחינה כזאת שבטובו מחדש כל יום את התורה. וכל יום שאתה נוגע בתורה, כמו שאתה נוגע בעולם, אז העולם הוא דבר חדש לגמרי. זה דבר שאתה נוגע בתורה, התורה היא חדשה לגמרי, הרגע נתנו לך אותה. נפלא. ממילא אפשר להתחבר לזה. בינתיים באמצע הוא מדבר שני דברים על פרנסה, וצריך להבין מה הקשר. הקשר הוא פשוט. הוא אומר שכל כל מה שאנחנו מדברים כאן, על ללמוד תורה ולזכור את נותן התורה, ושזה יכול, לתורה יש כוח להוציא אותנו מהמקומות הכי נמוכים שלנו. אם אנחנו זוכרים שהתורה היא אלוקית, כל זה, הכל נכון, בתנאי שאנחנו לא רצים עם אובססיה אחרי הכסף. ברגע שבן אדם נכנס תאוות ממון, אז המוח שלו משתבש, והוא כבר לא רואה יותר כלום. זה כמו השוחד יעבר, משהו כזה. ואז השאלה היא, אז מה יהיה עם פרנסה? השאלה נובעת מחוסר הבנה בסיסי של העניין. אבל הוא אומר, עד רבה. ברגע שבן אדם מפסיק מרדוף אחרי תאוות ממון, הוא מקבל פרנסה. מדוע? למה דווקא הוא מפסיק לרדוף אחרי תאוות ממון ומקבל פרנסה? חז"ל אמרו, איך כתוב שם, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. אם אתה רוצה שפע, אתה צריך שלום. במקום שיש תאוות ממון, אין שלום. יש מרפקים. נכון? אין שלום במקום שיש תאוות ממון. במקום שאנשים מתפרנסים יכול להיות שלום. אבל במקום שיש תאוות ממון, אין שלום. הממילא, אז עד רבה. ככל שבן אדם פחות רודף אחרי הבצע, אז להפך, יש לו יותר סיכוי להתפרנס בכבוד. חוץ מזה, ככל שיותר מקורב להשם יתברך, אז מה שיש לו מספק אותו. עוד קטע למדנו על חג השבועות, הקטע על חג השבועות זה הכל אותו דבר. על שבועות כתוב, על מתן תורה כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. מה זה הויחן הזה? כולם כאיש אחד בלב אחד. זה המשמעות של ויחן, וזה היה כלי לקבל את התורה. כל התורה כולה ניתנה, יש לשון שכתוב, לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם. וכתוב גם שכש שניתנה תורה עם כל הקולות וברקים, וכל העולם השתנה, היה איזה משהו רושם, זה עשה רושם בכל העולם. אז באו האומות אצל בלעם ושאלו אותו, השם למבול ישב? הם פחדו שהולך להיות עוד פעם מבול. אז אמר להם, לא, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ושם כתוב אין עוז אל התורה, וגם כתוב העניין הזה ששלום, השלום נמצא בתורה. זאת אומרת, בשבועות קיבלנו את התורה על ידי זה שהיינו בשלום. כתוב שם שכל החניות היו בתרומות ובמחלוקת, החניה מול למרגלות הר סיני הייתה בשלום. וזה מה שזיכה אותנו לקבל את התורה. עכשיו, כל פעם בשבועות נפתח עוד פעם הפתח שהיה אז, בשבועות אפשר לקבל ראש חדש ולהתחיל לחיות בשלום. להתחיל לחיות בשלום עם החברים, לחיות בשלום עם עצמנו, לפעמים זה יותר קשה, לא כך קל. אין שלום בעצמה עם מפני חטאתי, כך אמר דוד המלך. צריך לחיות בשלום עם עצמנו, כל אחד עם החסרונות שלו, עם הזה. חבילה שהשם נתן לנו, זאת החבילה הטובה ביותר. זה מה שיתקן אותנו. אנחנו רק צריכים לראות שאנחנו לא נקלקל. אבל חוץ מזה הכל בסדר. זה גם קשור עם נתינת המן. לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. המן היה בית ספר לבטל תאוות ממון. כן? המרבה, כתוב שם, איך כתוב?
לא החסיר,
כן. אז זה גם היה, וזה סילק את הקנאה והשנאה וכל זה, שפתאום יהיו כולם סמוכים על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. למעשה אנחנו קיבלנו את המן 40 שנה כדי לקבל דעת ולשמור עליה לאורך כל השנים, שכל הזמן הפרנסה היא כזאת. כל הזמן אנחנו סמוכים על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא לוקחים לעצמנו את הפרנסה בידיים. ולכן אין על מה לריב. זה, על כל פנים, הכל חוזר לאותה נקודה. מה הנקודה? הנקודה היא, זה תורה של שבועות. הנקודה היא לקבל את התורה, ללמוד בה, אבל עם זיכרון של נותן התורה. זה בעצם הנקודה של כל התורה הזאת. לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא כשלומדים תורה. להתייחס תמיד, מי אמר את זה? היו צדיקים, ככה מספרים, היו צדיקים כשהם היו לומדים גמרא, והיו אומרים אמר אביי, או אמר רב נחמן, או אמר רב חיסדה, אז היו אומרים אמר רב חיסדה, אמר הקדוש ברוך הוא. כן? ככה הם היו אומרים. על כל זה הם היו מזכירים את שמו של השם. מספרים על צדיקים שככה נהגו, לא יודע מי זה. עד כאן זה העניין הזה. עכשיו מכאן מתחיל עוד קטע, מתחיל קטע שיש משהו. אז קודם בוא נסביר קודם את הקודם. מה המעלה של השלום? למה לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום? מה העניין בזה? למה? ברכנו אבינו כולנו כאחד. למה דווקא כולנו כאחד? למה אם אין שלום אז אין ברכה ואין שפע ואין כלום? אפשר להסביר את זה ככה שאנחנו נבין, לא שזה סגולה טובה, אלא שאנחנו נבין את זה. אני חושב שהמשמעות שלו היא כזאת. הברכה האמיתית זה ברכה שמגיעה מהאינסוף. שאין חילוקים, שאין דואליות, אין שניים. יש רק אחד יחיד ומיוחד. משם מגיעה הברכה האמיתית. כשהברכה מגיעה למטה, היא חייבת להתחלק ולהגיע לכל אחד לפי מה שהוא צריך. זאת אומרת שבעצם, לכאורה, ככה זה נראה, אין לנו קשר עם המקור שנותן לנו את הברכה. המקור שנותן לנו את הברכה הוא אינסופי. ואנחנו לא יכולים להיות בקשר עם האינסוף. אבל זה טעות גמורה, זה התחלה של עבודה זרה, להגיד שאנחנו לא יכולים להיות בקשר עם האינסוף. האינסוף, בגלל שהוא האינסופי, הוא יכול לקשור את עצמו עם ריבוי פרטים שכל אחד שונה לגמרי לשני. אבל בתנאי מה? בתנאי שכל פרט יודע את הגבולות שלו, והוא יודע שהמקור שממנו מקבל את השפע הוא אינסופי, וכולם יכולים לקבל מאותו מקור. ואיך כתוב שם? לא ניכר שואה מפני דל. לי אין פרוטקציות, זה לא בגלל שאני משהו מיוחד, אז נותנים לי. נותנים לכולם, אז גם אני מקבל. אבל אם בן אדם חושב את עצמו שהוא בסדר והוא מגיע לו, ואת אחרים הוא לא יכול לסבול, הוא דוחה אותם במחשבה שלו, אז זאת אומרת שהוא חושב שהשפע הוא מיוחד אליו, כי גם במקור כאילו, לא יודע איזה דוגמה לתת, אולי שם אוהבים רק כהנים, כן, אולי אוהבים רק גאונים, אולי רק, לא יודע מה. אם כך, אז אתה צופה למקור שהוא לא אינסופי, אז אתה לא יכול לקבל כלום, כי אין מקור לא אינסופי. זאת אומרת, הכלי של האחדות למטה הוא השתקפות של השורש למעלה. השורש למעלה הוא כללי עד אין קץ, והכלי לקבל את הברכה זה להיכלל בכלל. אם אני נפרד, אז אני מפריד את עצמי גם מהשורש. ולכן, זה העבודה של השלום. אז איך עושים את זה? יש לנו הרבה פעמים חילוקי דעות וכל זה. אז כאילו, לפי מה שאנחנו לומדים עכשיו, בסדר, מי אומר, אם יש לך חילוקי דעות, אתה חייב לכתוב אותם על המצח. בסדר, אנחנו אומרים, ברומא תתנהג כמו רומאי, אז את לקרתא, אביד כנימוסיה. מה אתה צריך לבלוט, כאילו? תחזיק פרופיל נמוך, תלך ביחד עם כולם. אבל מצד שני, זה לא תמיד נכון. כי להיות חלק מהעדר, ולא להתבטא, ולא, זה גם לא נכון. אבל שזה כאן מתחיל עכשיו קטע חדש של התורה, שהוא מדבר על משהו שהוא הרבה יותר שלם והרבה יותר עמוק מאשר סתם שלום. זה נקרא בשם מחלוקת לשם שמיים. על זה למדנו בשבועות האחרונים. מחלוקת לשם שמיים זה דבר שבבסיס יש שלום וגם באחרית יש שלום. אבל בינתיים בפועל מתווכחים. אבל הוויכוח נובע ממקור משותף. זאת אומרת, על מה מתווכחים במחלוקת לשם שמיים? מה רוצים השמיים? על זה מתווכחים. מה השם רוצה? לא מתווכחים אם צריך לשמוע בכל השם או לא. זה לא יכול להיות מחלוקת לשם שמיים. הוויכוח הוא האם השם רוצה כך או שהוא רוצה כך, כמו מחלוקת שמיים והילה. המחלוקת הזאת יש ביניהם, המכנה המשותף הרבה יותר גדול מאשר הדבר המפריד. כי המכנה המשותף הוא השם יתברך בעצמו, הוא האינסוף בעצמו. והדבר המפריד זה איך להבין פסוק מסוים. ולכן אחרי שהם מבררים, ואפילו אם כל אחד נשאר במקומו, אבל העבר הגודלת. היה בירושלים, היו רבנים, על כמה דברים, היה ויכוחים שלא נגמרו. ההיסטוריה של ההלכה בירושלים, היה דבר פלא. היה דבר אחד שהיה מצאת מכונה. מותר לאכול מצאת מכונה שחייבים לאכול מצאת יד. היה תמיד, היו שני רבנים ירושלמיים שכל שנה אחרי פורים הם היו ממשיכים את הוויכוח מאותו מקום שהוא נפסק בערב פסח שנה שעברה. מצאתי עוד ראיה וזה, והם זכרו, היו שניהם גאונים. אחד היה רב בערן, זה שעל שמו הרחוב שם מה שרים, הוא היה איש הלכה מובהק, והשני היה, לא זוכר מי שזה היה, מישהו מהקהילה שם. וככה זה הלך. והיה עוד ויכוח, היה ויכוח על חום הטמפרטורה של הטבילה בשבת בבוקר. בשבת אסור לטבול בחום, רק במים. זאת אומרת, מה גבולות החום? עד איזה טמפרטורה מותר לטבול בשבת בבוקר במיקרה? היה בזה ויכוח. היה ויכוח לרב חרלאפ עם עוד מישהו. גם אחד מהגדולים, אני לא זוכר. הם הלכו למקווה פעם שבת בבוקר, הרב חרלאפ נכנס למים, הוא יצא, הוא אמר לו, לך אסור לטבול בזה. לפי השיטה שלך זה לא בסדר. אז זאת אומרת, ואותו דבר הסיפור שם עם המצות, כאילו, כתוב בגמרא, בית שמאי ובית הלל, היו מתחתנים אחד עם השני, אבל הם הודיעו אחד לשני, לפי השיטה שלך, את הבחורה הזאת לך אסור לקחת, כי יש שם בהלכות יבמות, יכול להיות קרובה שלך לפי השיטה שלך, ויותר מדי, ואסור לך, או משהו כזה. אז זה הכל באמת בבסיס יש אחדות, אף על פי כן כל אחד מבטא את הדעה שלו, וכך יכול להיות גם בעניינים פנימיים, פנימיים שבפנימיים, שיש עבודות שונות ומשונות, וממש בצורה קיצונית, הפוך. אף על פי כן, אנחנו ראינו אצל צדיקים שהיה ביניהם אהבה ואחווה גדולה, ממש עד אין קץ, למרות שהדרכה שהם הדריכו כל אחד את התלמידים שלו, היו שונים לחלוטין, כי כך צריך להיות, כמו שיש 12 שבטים, ויש 12, 13 שערים בבית המקדש, ויש גם 13 שערים בקבלת התפילה, ברוחניות. צריך להיות דבר כזה, לא כולם צריכים להיות בדיוק אותו דבר. אף על פי כן, שייך לומר ברכנו אבינו כולנו כאחד, וזה שלום הרבה יותר עמוק מהשלום הזה שכולם אומרים אותו דבר, כי זה שלום אפילו מתי שאין. זה ברור? זה ממילא, זה הכנה יותר עמוקה לקבלת התורה, זה לקבל עוד פן בתורה, פן יותר עמוק, יותר נסתר, יותר על פנימיות הנפש.
שיבוא משה הוא ישר קו מגבול?
מבחינה הלכתית.
מכל הבחינות.
מכל הבחינות יש הבדל, זה לא אותו דבר. מבחינה הלכתית, כשיבוא משיח בפשטות יהיה פסק הלכה אחד. זה לא בגלל שיהיה משיח, אלא יש לסנהדרין. אנחנו היום יש הרבה פסיקות בגלל שאין סנהדרין, לא בגלל הגלות. כל זמן שהיה סנהדרין הייתה פסיקה אחת. אחר כך, עוד להפך, עוד בזמן בית המקדש השני, כתוב משרבו תלמידי בית שמאי ובית הלל, שלא שימשו כל צורכם, נעשתה התורה לשתי תורות, אז כבר כאילו הסנהדרין איבדו מהכוח שלהם. אבל כל זמן שהסנהדרין היו בכוח שלהם, הייתה פסיקה אחת. יכול להיות שזה היה משתנה הפסיקה מדור לדור, אבל בדור מסוים כל אותו הדור הלך לפי שיטה אחת. זה גם יהיה לעתיד לבוא. מבחינה רעיונית ועבודה פנימית וכל זה, לא חייבים ללכת כולם באותו דבר, כמו שלכולם הם אותו צבע עיניים, זה לא שייך.
סליחה,
כן,
לפני כן אמרת שכל אחד מקבל את השפע שהוא צריך.
כן.
אז מה המקום של התפילה?
המקום של התפילה, יש שני תשובות על זה. השאלה כתובה בראשונים. אני לא זוכר מי, הרמב"ם, אברבנאל, אני כבר לא זוכר, זה כתוב בקדמונים. הם עונים שתי תשובות. תשובה אחת, כדי שהתפילה נועדה לצורך האדם, שהאדם ידע ממי הוא מקבל את השפע. שלא מקבל כמו בעלי חיים, כמו... התשובה השנייה היא, הרבה פעמים הגאווה מונעת מאיתנו לקבל את השפע. והתפילה היא, אם אנחנו שמים לב שאנחנו מבקשים, אז הגאווה שלנו יורדת. ואז התפילה עושה אותנו לכלים לקבל את השפע. עכשיו, לפי זה אפשר גם להבין, למה אנחנו מתפללים שהאיסורים יסתלקו? הרי מגיע לנו איסורים. אבל למה מגיע לנו איסורים? באיזה אופן איסורים מוחקים את החטא? אנחנו לא נוצרים. צריך להבין את זה. התפיסת עולם שלנו היא שונה לחלוטין על איסורים. איסורים לא מוחקים שום חטא. אם בן אדם מקבל את האיסורים באהבה, בגלל זה החטא שלו נמחק, לא בגלל האיסורים. ולמה האיסורים באהבה מוחקים את החטא? בגלל שמה שהביא לחטא הייתה הגאווה. אדם שמקבל איסורים בהבנה או באהבה, הגאווה שלו יורדת. הוא לוקח אחריות. אז ממילא, אם הגאווה יורדת על ידי האיסורים, והגאווה יורדת גם על ידי התפילה, אז לא צריך את האיסורים. התפילה יכולה לפעול את אותו דבר כמו האיסורים. השייך להתפלל, שיקחו את האיסורים.
אבל אין הרבה אנשים שיודעים טוב מאוד מאיפה השפע, ושהם לא עם גאווה, אז...
כן, נכון, 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 זה מה שאני אמרתי. אבל התפילה נותנת אופציה. אפשר להתפלל ולפספס את האופציה.
לא, אני אומרת, אני חושבת שיש הרבה אנשים שאין להם גאווה, והם יודעים טוב מאוד מאיפה השפע.
הם יודעים מאיפה השפע ואין להם גאווה.
כן.
למרות שהם לא התפללו.
יש הרבה אנשים כאלה.
כן, אבל זה מה שהתפילה אמורה לפעול.
אבל יש הרבה אנשים כיום, אני חושבת.
כן.
שהם נמצאים באופן טבעי בדרגה הזאת.
נו, בסדר גמור.
אז הם נמצאים, אז...
הם לא צריכים להתפלל, הם צריכים להתפלל על אחרים, הם צריכים להתפלל בגלל שהם חלק מהכלל. קורה שבן אדם מגיע וקורה שילד נולד בלי אורלה. הוא נולד מהול, זה קורה. אף על פי כן, עושים לו ברית, ואין המוהל אין מה להוריד, אבל הוא נותן פקירה קטנה שיראה טיפת דם. הוא צריך להזדהות עם כולם. הוא צריך את החותנת. אנחנו הרבה פעמים לא חסר לנו כלום. יש יהודים שאין להם, לא חסר להם. לי לא חסר עכשיו שום דבר. אבל אני עומד להתפלל. למה אני עומד להתפלל? כי לא חסר ולא חסר ולא חסר ולא חסר. ובסוף אחרי כל זה אני מבין שגם לי חסר. אבל זה לא רק. וחסר לי גם, אני יודע מאיפה אני מקבל, כן? אבל איך רבי נחמן אמר פעם לאחד מהתלמידים שלו, הוא אמר, תגיד, נהיית פעם, הסמקת פעם מבושה מפני השם? מה השאלה הזאת? מה הוא רוצה להגיד לו? יש הבדל אם בן אדם יודע או שבן אדם מסמיק. אם בן אדם מסמיק, זה מגיע ממקום אחר. אם הדרגה של התפילה שלנו, של הידיעה שלנו, שאנחנו יודעים איפה מקבלים את השפע, זה על רמה של להסמיק, אז את צודקת. אבל כמה כאלה הגיעו לזה? זה לא... אין הרבה. יודעים. איך מגיעים באמת למקום הזה של שלום שהוא למעלה משלום רגיל? הוא שלום שבא מתוך מחלוקת, מחלוקת לשם שמיים. איך מגיעים לזה? איך מגיעים ל... הוא אומר שהסגולה של זה נמצאת במצה של פסח. מצה זה לשון מצוטה, לשון ריב, כי ינצו אנשים. במצה של פסח יש את הסגולה, אבל איך אנחנו עושים את זה לא בפסח? כאילו, איך אנחנו עובדים עם זה? מה התשובה? התשובה היא שצריך לזכך את הידיים. כאן זה נקודת השקה עם תורה נ"ד, התורה שלמדנו קודם. שתי התורות האלה נאמרו באותה שנה, מבחינה מסוימת זה המשך. תורה נ"ד נאמרה בחנוכה, ותורה נ"ו נאמרה בשבועות של אותה שנה. אני אומר לי שזה היה תפקוס המחה, אני לא זוכר. מישהו הסתכל ואמר לי, מה המשמעות של לזכך את הידיים? אז אמרנו, ידיים, איזה כוח יש בידיים? בחירה, עשייה, והזיכוך של הבחירה הוא בשתי צורות. יש לנו זיכוך אחד של הבחירה, זה כתוב ברמב"ם, בהלכות תשובה, שבן אדם, אנשים חושבים שהם צריכים לחזור בתשובה רק על המעשים, אבל האמת שצריך לחזור בתשובה גם על המידות הרעות. זה זיכוך אחד של הבחירה, ועל זה לא בטוח שהוא מדבר כאן, אבל יש עוד זיכוך של הבחירה, שבן אדם מזכך לא רק את ההתנהגות שלו, אלא גם את המניעים להתנהגות שלו. זה ברור? בן אדם מזכך, אפילו יכול להיות בבחירה העליונה יותר, שבן אדם בוחר לפתוח בתהליך לתקן מידה רעה. גם שם המניעים שלו יכולים להיות נקיים לגמרי, ויכולים להיות, יש תורה בלקוטי מוהר"ן בסוף, תורה קצרה, וצפונך תמלא בניין. אז הוא אומר, הצפון זה הגן עדן, הוא צפון ונעלם מעיני כל חי. יש אנשים שמחפשים גן עדן מאותו מקום בנפש כמו שמישהו אחר מחפש למלות את הבטן. הם לא חושבים על לעשות תחת רוח להשם יתברך, חושבים רק לעשות תחת רוח לעצמם. וממילא, אם מידות רעות אי אפשר להיכנס לגן עדן, אז צריך לתקן את הלב. אבל אפילו בבחירה עדינה כל כך, של בחירה איזה מידות יש לי, לא רק איזה, כאילו את המעשים אני כבר פרפקט, רק מה, יש לי מידות רעות, אז אני כבר יהודי טוב, נכון? אני חושב על המידות. אף על פי כן, אם כל המטרה שלי זה רק להיות בסדר, להגיע לשלימות, אבל אין לי את התמימות של יהודי פשוט שרוצה שאבא ישמח, את זה אין לי, אז אני עדיין צריך לזכך את הידיים. שימו לב, הקטע הזה הוא קטע מאוד קשה, הוא קטע קוצקאי, אין הרבה קטעים כאלה בקטעי מערב, זה קטע קוצק נטו, וצריך להבין מה המשמעות של זה? אני חייב להפסיק פה ולהסביר, לא עשינו את זה פעם שעברה, למדנו את זה פעם הקודמת. זה ככה, אם אני עושה טובה למישהו, לציבור או ליחיד, ויש לי איזו פנייה שיודו לי, שיכירו כמה אני טוב, אסור לי להפסיק לעשות את הטובה. אני צריך להמשיך. אני צריך לבכות את העיניים שלי בתפילה לקדוש ברוך הוא, שהפנייה תסתלק. אבל לא שאני אפסיק לעשות את הטוב. חס וחלילה. צריך כאן להיות חכם, לא לשפוך את התינוק ביחד עם המים המלוכלכים של האמבטיה. אבל מצד שני, את התפילה צריך להתפלל. אנחנו כולנו מלאי פניות, כל הזמן. קשה מאוד למצוא, חוץ מתינוקות שעוד לא הצליחו לקלקל אותם, שאנחנו עושים דברים באמת לשם הדברים. תמיד יש לנו עוד מחשבה. על זה צריך להתפלל, וזה באמת רק השם יכול על זה. ואם בן אדם מתחיל להתפלל את התפילה הזאת, אז הוא כבר בדרך. בעצם זה שהוא רוצה את זה, מקום של רצונו של אדם, שם הוא נמצא. איך אמר הבעל שם טוב? הוא אמר שהמקור של הדיבור הזה הוא מרבי סעדיה גאון. לזה הוא קרא, אני חושב שקראנו את זה, כן, קראנו את זה, הוא אמר שאם מזכחים את הידיים, אז מחיים את הידיים. מה פורו שמחיים את הידיים? מה זה ידיים חיות וידיים מיתות? מה זה יכול להיות? בן אדם שמח, הוא חי. הוא בן אדם חי, בן אדם עצוב, בן אדם מת. ידיים שמחות זאת בחירה שמחה. בן אדם בוחר בטוב, והוא גם מתפלל שהמניעים שלו לבחור בטוב הם יהיו מניעים טובים. הוא רוצה להיות נקי, אבל הוא עושה את זה עם שמחה. וככל שהוא מצליח להתנקות, הוא מקבל שמחה יותר גדולה. מתי בן אדם שמח? שימו לב. תחשבו רגע, מתי בן אדם שמח? בן אדם שלא... תפס אותי השבוע מישהו בתל אביב. אנחנו ישבנו כמה חבר'ה בגן ציבורי, על הדשא. ומישהו עמד שם עם ילד על הידיים. מישהו עמד, איך שמחים? תגיד לי איך שמחים? אני לא מכיר אותה. אני לא מכיר את הבן אדם הוא. לא יודע מאיפה הוא מגיע. לא יודע מה להגיד לו. אבל דבר אחד נכון לכולם. שני דברים. קודם כל, תעשה טוב. תראה כמה שמחה תתמלא. אבל תעשה טוב נטו, בלי מניפולציות. תעשה טוב כי כשתרצה שלשני יהיה טוב, אתה תתמלא עם שמחה. דבר שני, וזה עוד יותר נכון, זה ממש יש לזה עוצמה לא רגילה. כשתהיה הזדמנות, שתרצה מאוד לשקר, שתחשוב שהשקר כאילו יפתור לך את הבעיה, ותחזיק מעמד ולא תשקר, אחרי מצב כזה מרגישים איזה משהו שקט לפנים, זה לא שמחה שהולכים לרקוד, אבל זה משהו שקט שנותן, מתחילים אפילו לראות יותר טוב. זה כאילו זה מסדר את כל הנפש, כאילו חזרו הביתה. הטיול שלנו בשקרים זה טיול במחוזות, זה כאילו שמישהו תפס אותנו באף והוליך אותנו לכל מיני מקומות לא טובים, בעל כורחנו. כשאנחנו חוזרים לאיזה נקודת אמת, אנחנו חוזרים לעצמיות שלה, חוזרים לקשר עם השם יתברך. וזה השמחה, בעצם השמחה הכי גדולה. זה שני דרכים שכל בן אדם יכול להיות שמח. ודאי שאם נשמה היא לישרי לב שמחה, זה הפסוק. מה אמרתי עכשיו? מה שאמרתי עכשיו כתוב בפסוק. לישרי לב שמחה. מי הוא בן אדם שהוא ישר לבב? זה הבן אדם שלא משקר. אם הוא שמח עם זה, הוא אחר כך יכול לשמח עם כל הבחירה שלו. ויש עוד יותר, וזה כבר צריך, זה כבר חשיבה אחרת. אם בן אדם יודע לכוון את עצמו במחשבה, ישר יחזו פנמו, לישרי לב שמחה. מי הוא הישר לבב? זהו הישר שרואה פנים, הוא עומד פנים אל פנים מול השם. וככה כתוב בעוד פסוק, תודיעני אורח חיים, תראה לי את השביל של החיים, אני רוצה לחיות. סוב השמחות, אני רוצה לצווה עם שמחה, אז אני חי את פניך. אם אני מראה לך את הגב, אני לא שמח, אבל אם אני עומד איתך פנים, פנים אל פנים, אני מקבל שמחה. ולראות פנים אל פנים זה כמו לראות דוך ונדוך, זה כמו לראות אור בקצה המנהרה. אנחנו בתוך מנהרה ארוכה, אבל בקצה יש את האור של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו זוכרים את הנקודה הזאת, מתאפסים עליה, אז אנחנו יכולים להיות שמחים. זאת אומרת לזכך את הידיים הוא מתחיל משני מקומות. אפשר להגיד ככה, בוא ניקח את זה בצורה יותר פרקטית. כשעושים חשבון הנפש, הרמח"ל כותב מסילת ישרים, יש חשבון מה עשיתי, זה חשבון אחד, זה חז"ל קוראים לפשפש במעשיו, לחפש את המעשים שלי. יש חשבון נוסף, למה עשיתי. זה מדובר על הדברים הטובים, על הדברים הרעים אין מה לשאול למה עשיתי. ברגע שזיהיתי שזה רע, אז אני צריך להתחרט ולא לא, לא, לא להתעסק עם זה, זה לא בריא. אבל על הדברים הטובים אני צריך לשאול את עצמי למה עשיתי. למה עשיתי? בדרך כלל אני מקבל תשובות מניחות את הדעת. אבל אם אני יודע לשאול את השאלה הנוקבת, גם לפני שאני עושה משהו, אני שואל בעצם, כמו שבסיפור, מי זוכר את הסיפור עם החוזה מלובלין, שהוא שאל איזה נחת תהיה לקדוש ברוך הוא מזה. זוכרים את הסיפור?
כן.
סיפור מדהים. אז אם אני שואל את עצמי מדי פעם במשך היום, לפני שאני הולך לעשות משהו, בדרך כלל אנחנו לא זוכרים שאנחנו הולכים לעשות משהו. אחרי שעשינו, אנחנו חושבים שעשינו. הרבה פעמים לפני שעשינו, אנחנו אחר עושים לא שעושים. בפרט לפני שמדברים, לא עושים לא שמדברים. אבל אם אני זוכר שאני הולך לעשות משהו, ואני שואל את עצמי, רגע, איזה נחת תהיה להשם מזה? השאלה הזאת, זה שאלה של חוקר. כמו שמישהו בא במשטרה ומספר איזה סיפור. וואי, ראיתי גופה, הרגו מישהו. החשש הראשון של החוקר, אתם יודעים מה? מה החשש הראשון של החוקר? אתה רוצה. זה החשש הראשון. איך הוא מגלה? הוא מתחיל לשאול שאלות. קודם כל הוא נועל את הדלת, שהוא לא יברח. אחר כך הוא מתחיל לשאול שאלות. מהשאלות הוא יודע אם הוא דובר אמת או לא. אנחנו בתוכנו, יושב גם כן מין פרצוף כזה, שאוהב לשקר. אם אנחנו שואלים שאלות מדויקות, לא צריך להכשרה של חוקר משטרה. אם אנחנו יודעים לשאול את השאלות הנכונות, גם קודם, גם לפני המעשה, וגם בשעת מעשה, אחרי המעשה, כאילו בערב, מתי שיהודי עושה חשבון הנפש, הוא שואל את עצמו, רגע, מה הייתי צריך את זה? אבל לא מה אני הייתי צריך את זה, כי זה עדיין פנייה. אלא מה הייתי צריך את זה בדרך לעשות מרפוח להשם? איזה נדבך זה הוסיף לי? למה הייתי צריך להיכנס לכל הדבר הזה? מקבלים תשובות אמיתיות. וכשמקבלים תשובות אמיתיות, אז יודעים מה לקרב, מה לרחק. אבל מה, זה כבר נעשה עם שמחה. למה זה נעשה עם שמחה? כי ברגע שאנחנו עוזבים את השקר, מתקרבים לאמת, אנחנו כל פעם נעשים שמחים יותר. זה תהליך, זה לא בבת אחת. אבל זה תהליך. אפשר לרפות אנשים מעצבות, על ידי שאנחנו מכוונים אותם לתרגילים שידייקו אותם להיות אמיתיים. זה לא סתם להגיד להם תדבר אמת, זה רק מרגיז אותם. מה, אני שקרן? אתה בכלל לא מדבר, אתה לא מזכיר את המילה אמת בשקר. אתה רק מכוון את הבן אדם לחשיבה כזאת שבדרך ממילא הוא יצטרך להיות אמיתי. ואז תראה כמה שמחה יהיה לו. וכשיש לו שמחה, אז יש לו חיות. וכנגד זה הוא העמיד את הבן אדם שהוא רחוק מהאמת, ואז הוא צולל לתוך היעדר החיות, וכל פעם הוא שוקע יותר והוא עוד יותר, ועד שבסוף הוא כאילו מת. הוא מת שהולך על שתיים, אבל הוא מת. זה היה שני הדברים האלה. עכשיו, לא יודע כמה עוד זמן נשאר, נשאר זמן עוד. בוא נגיד את זה בקיצור. בקיצור, כל העניין הוא קשר עם האמת, עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא, מגלה לנו את נקודת ההוויה הפנימית ביותר שלנו, ואז אנחנו שמחים, ואז אנחנו בוחרים בטוב בתור שמחה, ואז אנחנו עושים טוב לעצמנו ולכל העולם. זה ההקשר של המלכות. לעומת זאת, בן אדם שלא שואל את השאלות, אלא הוא מזניח, הוא מורח, כמו שקוראים לזה, ואז הבן אדם, אמרנו, בירידה יותר קל, כאילו, העולם כמו אופניים, שקל לך סימן שאתה בירידה. אז כשאתה כאילו מזניח, מורח, לא מתייחס, לא שואל את השאלות הנכונות, מאבדים את הקשר עם התורה, מאבדים את הקשר עם האמת, מאבדים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואז הבן אדם מקבל בדיוק את הכל להפך. יכול להיות שהוא משמח את עצמו עם כל מיני דברים חיצוניים שמאוד מאוד מרגשים אותו באותו רגע, אבל בגדולה, כמו שאומרים, בהסתכלות הכללית, הוא כל פעם נופל יותר נמוך. עכשיו, יש עוד נקודה שצריך להסביר אותה, שנגענו בה, זה ההקדמה לקטע הבא, נגענו בה ולא הסברנו אותה. מה זה הנקודה הזאת? הנקודה הזאת היא איך מקבלים, והשאלה הזאת היא נשאלת בהרבה מקומות. יש את השאלה הזאת גם בספר התניא, כשהוא מדבר על המעלה של לימוד התורה. השאלה הזאת עולה מאליה, כשאנחנו לומדים תורה, מצד אחד אומרים לנו שאורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. אז אם כן, איך אנחנו יכולים להבין את מה שאנחנו לומדים? היינו אמורים לא להבין את זה. אז מה הוא אומר שם? וזה מה שהוא אומר גם כאן. אנחנו מכירים, בעצם השאלה אפשר לשאול אותה בצורה אחרת, הרי גם החיים באים מהקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יכולים לחיות מהחיים? גם החיים הם אינסופיים, כי הם באים מהאינסוף. התשובה היא הצמצום. כן, וככה מתחילים כתבי אריזה. בעצם השאלה עומדת בבסיס של כל התורות הפנימיות, של כל מה שלא תדבר, הקבלה העתיקה, לפני האריזה, הרמק, הרמב"ן, הזוהר הקדוש, הספר יצירה. אז תמיד התשובה זה, או שקוראים לזה אותיות, או שקוראים לזה צמצומים, או שקוראים לזה נתיבות או שערים, זה הכל כל מיני שמות לאותו דבר, שהשפע מגיע, אבל הוא לא מגיע כפי שהוא, הוא מגיע מצואף, הוא מגיע מצומצם. אבל יש הבדל גדול בין השפע שמגיע לנו לחיים, לבין השפע שאנחנו מקבלים בתורה. השפע שאנחנו מקבלים בתורה, הוא שפע ממקום, הוא נשאר אינסופי למרות כל הצמצומים. ילד קטן לומד א' ב', הוא לומד את התורה, זה כבר תורה. יש שם את הקדושה כמו בתורה שלומדים בגן עדן, לא פחות. למרות שההשגה אין שם כמעט בכלל. סך הכל מלמדים אותו איך נראה ב' ואיך נראה ד'. אבל קדושה יש שם כמו למעלה עד אין קץ. הקדושה לא יורדת כשהתורה יורדת. הקדושה נשארת. זה צמצום מסוג אחר, אנחנו לא מכירים את זה. וכמו שאומרים, באופן רשמי זה מצומצם, אבל בעצם יש שם את הכל. אפשר לראות את זה קצת, יש דברים שאנחנו שומעים כשאנחנו קטנים, וכשאנחנו גדולים אנחנו מבינים מה רצו להגיד לנו. זה קורה הרבה פעמים אחרי שאנשים נפטרים, ואנחנו אנשים אוהבים עלינו, שהם עזבו את העולם, ויש לפעמים איזה הבזק של זיכרון, שהוא אמר כך, הוא אמר כך. לפעמים אנשים גדולים, אני לא מדבר על סתם, אנשים עמוקים, והם דיברו בצורה כזאת, לפעמים שנים זה לוקח, עד שבסוף מגיע איזה הבזק, ואז אנחנו קולטים, וואי, כנראה את זה הוא התכוון. הוא יכול לקחת עשרות שנים גם כן. איפה זה היה כל הזמן? זה היה בתוך האמירה הזאת. בתוך האמירה הקצרה הזאת, כמו שאומרים, בתוך זה מונח משהו מאוד עמוק, ולא חשפנו את זה, אבל זה היה שם. זה מבחינה הגיונית, מבחינה של שכל. יש לפעמים שקדושה עליונה נמצאת כמו שמישהו תורם משהו לבית המקדש. נכנסת בזה קדושה, למרות שזה נשאר בדיוק אותו דבר, זה אבן. זה נשאר אבן, אבל קדושה יכולה להיות שם. בתורה יש, חוץ מזה שיש שם חוכמה מאוד עמוקה, שאנחנו מזהים רק את קצה של כחון, יש שם גם קדושה מאוד עמוקה. וכשיהודי לומד תורה, כמו שדיברנו כל הזמן, והוא זוכר את האין ארוך, הוא זוכר מאיפה התורה מגיע ולאן התורה הולכת, אז הוא צריך לזכור את המעבר החד שבין האינסוף לבין התורה שהוא מקבל. והמעבר החד הזה הוא רצו ושוב. זוכרים שדיברנו על רצו ושוב? מתי זה היה? לא מזמן. רצו ושוב זה תמיד מעבר בין אינסוף למקום מוגבל. אז זה מגיע בפולסים. זה לא יכול לזרום חלק, כי אף אחד לא יכול לקבל את זה. הרצו ושוב שבתורה, זה נקרא בתנך, כתוב, הן אל יראים בקולו, נפלאות. חסר לי מילה בפסוק, אין כאן את הציטוט, אני חיפשתי שזה, הציטוט לא מופיע פה, הציטוט מופיע במקוצה ולא לפי סדר המילים של הפסוק. יש עוד פסוק שהוא מביא רם גבורותיו מהתבונן. הפסוק מקשר את הרם עם הגבורה. למה רם קשור עם גבורה? האלוקים עשה שיראו מלפניו, מה כתוב על זה? אלו הרעמים. יראה קשורה עם גבורה. בהחלט. האלוקים עשה שיראו מלפניו, אלו הרעמים. זאת אומרת, כשאנחנו מקבלים משהו שאותו אנחנו כן מבינים, איך אנחנו יכולים לקבל ממנו דרך ארץ ולגשת לזה? אפשר לגשת לתורה, אמרתי כמה פעמים, כמו למחברת תלמיד. כן, בוא נראה מה כתוב כאן. ויש אנשים שככה לומדים תורה. כל האסכולה של ביקורת המקרא שהייתה לפני 150 שנה בגרמניה, הם לא האמינו בכלום מה שכתוב בתורה. הם רק כל הזמן בדקו, עשו השוואות, השם ישמור. אנחנו ניגשים לתורה עם דרך ארץ. קודם כל הספר תורה ניגשים בדרך ארץ, אפילו כשפותחים חומש ניגשים עם דרך ארץ. מאיפה זה מגיע הדרך ארץ? בגלל שאנחנו מזהים את המקור העליון. זאת אומרת, למרות שאנחנו רואים את השורה התחתונה, ובשורה התחתונה כתוב איזה סיפור שיעקב הלך עם כבשים ונולדו לו כאלה וכאלה, במקור הראשון מדובר שם על עולמות שהם למעלה מהצילות. יש בעץ חיים, יש שער העקודים. שער העקודים, עקודים, נקודים וברודים, הכבשים של לבן. מי שהיה שם בתוך הכבשים, הכבשים של יעקב, בתוך הכבשים של יעקב היו ה-60 ריבון נשמות ישראל שירדו אחר כך למצרים. סיפור שלם, אנחנו לא יודעים מה יש שם. אבל גם בלי זה, אפילו אם לא נדע מזה, יש לנו דרך ארץ, בגלל שאנחנו יודעים שהשורש הוא אינסופי. הוא למעלה עד אין קץ. הוא הרבה יותר גבוה מעולם הנקודים. זה הרם שגורם לנו, האלוקים עשה שיראו מלפניו, הנפלאות, הן אל יראם בקולו נפלאות. הוא נותן לנו רם, וברם הוא משדר לנו שמה שהפשוט, הפסוק הפשוט הזה שכתוב כאן הוא בעצם פלא. זה משלים את מה שלמדנו קודם, את כל העריכות שצריך ללמוד תורה עם דעת ולהכניס רוח חיים בתוך התורה. מי שזוכר, עריכות ימים, עריכות ימים זה כנגד עריך אנפין, להכניס את האין סוף בתוך התורה. כל זה משלימים עכשיו כמה פסוקים האלה על הדעת, מדוע על הרעמים, למה צריך לזכור את זה. שמתם לב שרעם זה בעצם תזכורת? יש דבר שמוציא מהשגרה יותר מרעם? חוץ מטיל. כן, מה מוציא מהשגרה יותר מרעם? רעם מוציא מהשגרה. כשאנחנו בתוך השגרה, אנחנו בפרט יהודי שלומד כל יום, בפרט יהודי שלומד כל היום, אז הוא יכול בהחלט לשכוח למה הוא מתעסק. השגרה שוחקת את הכל. יש עבודה של רעם. מדי פעם לעשות משהו שיעשה רעם, זאת אומרת, איזה, אפשר להפוך, בכל דבר אפשר להפוך לרעם. כל צלצול טלפון, קודם להגיד אוף עוד אחד, להתעצבן. אפשר להפוך אותו לרעם כזה. כל רמזור אדום בדרך, אוף, רמזור קצר, רק שתי מכונות יצליחו לעבור ואני עוד פעם תקוע. כל דבר כזה, כל דבר שהוא שלא כסדר, יש תורה בנקודי מהר"ן על כסדר ושלא כסדר, כל פעם שאתה נתקע, תהפוך את זה למשהו שמאיר אותך מהשגרה. ואז אתה זוכר איזה פלא אתה מחזיק. אנחנו תמיד עסוקים בקודש. אפילו אם כרגע אנחנו לא עושים כלום, אדם שזורם באורכנו הוא נהיה מאוכל כשר. זה ברור, זה צריך להבין. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן קשורים, ואם אנחנו מבינים את זה לעומק, אנחנו מבינים שבתוך זה יש את הנפלאות. האוכל הכשר הוא נפלאות, הוא לא סתם איזה נוסחה שהאוכל יהיה יותר בריא. אם מזה אנחנו, הגוף שלנו, המולקולות שלנו בנויות מנפלאות. רק מה היהודי צריך להיזכר בזה? אז כל הפנצ'רים צריכים להפוך מעכשיו למזכרות. כמה שנצליח, נראה את זה בפנים. וכשמזכך את הידיים זה באמצע אותת, כשמזכך את הידיים בחינת שמיים, שמיים זה חסד וגבורה. כמה זמן עוד נשאר? 2-3 דקות. רק שלא יגידו שלא למדנו כלום. שאל ידע, התחלנו מאוחר גם. על ידי ההנחה שעל ידע נושא הרוח שבלב אל הידיים, ועל ידי זה נזדקחין הידיים והשמיים כנזכר לב, אז זה בבחינת מחלוקת לשם שמיים. ההנחה הולכת עם השאלה ביחד. זאת אומרת, הבן אדם שואל את עצמו שמה הייתי צריך את זה, כמו שאומרים, ואז הוא מקבל את התשובות הלא רצויות, הוא מקבל את התשובות האמיתיות, אבל זה בדיוק מה שהוא לא היה צריך. אז הוא נאנח עד מתי הוא יהיה בתוך השקר, עד מתי הפניות יוליכו אותו. וההנחה הזאת זה ההתחלה של הישועה שלו. טוב, נשאיר את זה פה, עכשיו ניכנס עוד, מקווה שאיכשהו טוב, נשאיר את זה.